על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
שלום לכם מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפודקאסטים של אתר כל חי. אני מאחורי המיקרופון, אלחנן בניאל, מנהל משרד נדל"ן בעיר בית שמש, בית שמש נכסים, ואני מארח פה מדי שבוע את טובי אנשי הנדל"ן לשיחה של אחד על אחד על כוס קפה. אני אוהב את זה ואני מקווה שגם אתם תאהבו. פרופסור אבי ויינרוט, עורך דין ומייסד משרד אבי ויינרוט ושותפיו, הוא מרצה באוניברסיטאות, מרכזים אקדמיים ובמכון להשתלמות שופטים ומעורכי דין הטובים ביותר בארץ בתחום הנדל"ן. שלום לך אבי.
שלום וברכה.
אתה בעצם כתבת מאמר ארוך על זכות השימוש, שזה באמת משהו שמאוד מאוד מעניין וחדשני יחסית היום, הדברים שקרו באותה זכות. אז קודם כל, מהי זכות שימוש?
בבקשה, זכות שימוש זה היתר שנותנים לאדם להחזיק או להשתמש במקרקעין, למרות שלזכות הזאת אין זכר בחוק המקרקעין, זו לא זכות קניינית, אבל זו זכות שעשויה להיות משמעותית יותר למשל מזיקת הנאה, כי במסגרת הזכות הזאת נותנים לבן אדם אפשרות להשתמש בכל המקרקעין, לא רק חלק. זיקת הנאה נותנים למשל למישהו אפשרות לעבור דרך מגרש של מישהו אחר. פה אומרים לו, אתה יכול להשתמש בכל המגרש. ובמסגרת הזכות הזאת, גם מוקנה את זכות להחזיק במקרקעין. כן? לא רק להשתמש, גם להחזיק.
Okay.
והזכות הזאת מכריעה את הגורל של תביעות כספיות, כשמישהו היה במקרקעין שנים, ואומרים לו, אדוני, השתמשת בלי רשות, אז הוא אומר, לא, לא, דווקא ברשות, בזכות וברשות. עוד נקודה אחת שצריך לשים לב, זאת הזכות הכי מסוכנת שיש. למה? כי למשל יש זכות של שכירות ושאילה. זכות, שכירות, משלמים לדמי שכירות. אני בעלים, מישהו אחר יש לו את החזקה בשימוש במקרקעין, אבל פחות משלם לי. שאילה, לא משלמים לי כלום, זה נורא רעיון, אבל שאילה היא לא זכות בלתי אדירה. אפשר בסעיף 3 לחוק המקרקעין, זה שכירות במקרקעין, זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לתמיתות. אותו דבר שכירות. אז זה רק לזמן מוגבל. זה יכול להיות מגן מפני תביעת פינוי לתקופה מסוימת. לעומת זאת, במקרה של זכות שימוש, היא יכולה להיות בלתי אדירה. אז בואו נצייר את המצב.
כאילו זכות עם תוקף בלתי מוגבל של זמן.
בלתי מוגבל של זמן. ואז יוצא דבר כזה. נניח אני בעלים בקרקע, אבל יש מישהו שיש לו זכות שימוש, אז במה מתבטא זה שאני בעלים? נניח שיש לו זכות שימוש לנצח. אין לי חזקה, אין לי שימוש, אין לי כלום. אין לי זכות לגבות פירות, וזה גם לתקופה שהיא לצמיתות. אז אם נסתכל על בעלות כאיזושהי קופסה של זכויות שכוללת כל מיני זכויות, יש לי קופסה ריקה. הבעלות התרוקנה מכל
פירות. עד כדי שזה יכול לעבור אפילו בירושה זכות שימוש?
זכות שימוש בהחלט יכולה להיות בלתי אדירה, וגם כן ניתנת להורשה. עשויה להיות, ניתנת לראשה. עכשיו, כשאני אומר את זה, זה צריך להבין שזכות כזאת היא באמת דבר נדיר. כן? בדרך כלל נדיר להשיג זכות שימוש. מתי יש זכות שימוש כזאת? למשל, אם עשיתי חוזה עם מישהו, אמרתי לו, אני נותן לך בתמורה או שלא בתמורה, לתקופה מוגדרת או עם הגבלת זמן, זכות שימוש. ואז אני גם יכול לקבוע אם זה יהיה למקרקעין בשלמותם או לחלקם, וכמה זמן זה יהיה. בדרך כלל ההנחה היא שבלי תמורה הזכות היא אדירה. בדרך כלל בדיני חוזים מפרשים הסכם שהוא יתאים לעומד דעת של שני הצדדים. ולכן אם אין בהסכם איזושהי אינדיקציה מפורשת לכוונה של הבעלים ליצור יחסים שהם לנצח בלתי אדירים, ואין תשלום על הזכות הזאת, אנחנו מניחים שלא הייתה לו כוונה מרוקן את זכות הבעלות שלו מתוכן. אבל לכן זכות השימוש היא בדרך כלל זכות אדירה.
תמיד לנצח בעצם.
אלא אם כן שולם.
אגב, גם בזיקת הנאה זה ככה? מה ההבדל ביניהם, בין זיקת הנאה?
לא, אמרתי, זיקת הנאה זה משהו אחר לגמרי. זיקת הנאה יכולה להיות או מכוח שמישהו משתמש 30 שנה, או מכוח הסכם, אבל זה רק לשימוש מוגבל מאוד, מסוים מאוד, וגם יש סעיף בחוק המקרקעין שזיקת הנאה ניתנת לביטול, אם משתנים הנסיבות. נניח נתתי למישהו זכות מעבר בנכס שלי, כי היה לי בו בית פרטי וזה היה בצד וזה לא הפריע לי. היום פתאום הרשו לי לעשות שם הפינוי-בינוי, ואני יכול לבנות שם בניין שלם של קומות ורב קומות עם דיירים רבים, ופתאום בזכות המעבר הזאת היא תפריע, אז אפשר יהיה לבטל אותה. לעומת זאת, זכות שימוש, קוץ בגרון, הוא אי אפשר לעשות שום דבר. וגם לא חל, זה מעניין, גם לא חל לגבי סעיף 8 של חוק המקרקעין שאומר שזכות במקרקעין תונה מסמך בכתב. פה לא צריך מסמך בכתב, כי זה לא זכות קניינית.
אז לקבל את הזכות הזאת אפשר לקבל בעל פה בעצם לחלוטין.
בעל פה וגם ללמוד את זה בדיעבד, מזה שמישהו ישתמש בנוכחותי ואני שתקתי ולא מחיתי.
אגב, גם בעל פה, האם הקלטה תתפוס בזכות שימוש?
היא מה, סליחה?
הקלטה יכולה לתפוס בזכות שימוש?
הקלטה, בהחלט, הקלטה זה כבר שאלה איך אתה מוכיח שהסכמתי. זה דיני ראיות. אבל הרעיון הוא שכל דבר שהוא גם בעל פה, אפילו בספסיביות, עצם העובדה שאני לא הגעבתי, ראיתי ושתקתי. מישהו משתמש באופן לעומתי, כן, הוא מפריע לי. ואני רואה את זה ואני שותק. אז אני בצרות.
יכולה להיות, אוקיי.
עכשיו, הרעיון הוא שבדרך כלל בית משפט קובע זכות שימוש כתוצאה משני דברים. או חוזה יכול להיות במפורש או במכללה, אבל, ואמרתי, כל עוד שלא שולם כסף, ההנחה היא שזה ניתן לביטול בכל עת. אז אני לא אוכל לדרוש כסף על תקופה שמישהו ישתמש, אבל אני פחות אוכל לפנות אותו. אבל יש לפעמים שזה הרבה יותר חריף, שבאים ולומדים הנסיבות שאני יצרתי איזשהו מצג שאני ארשה לו להשתמש שם, יצרתי אצלו ציפיות. ציפיות זה הדבר הכי נורא מבחינה משפטית. אתה יוצר ציפייה לגיטימית אצל מישהו, ומחר גמרנו, הלך עליך, היית טוב לב, כן, איך פעם השופט זוסמן אמר שהתיקים הכי קשים שהיו לו התחילו במילים תעשה לי טובה. אז גם פה הרעיון הוא שלפעמים אתה יוצר ציפיות אצל מישהו ונוצר מה שנקרא השתק. כן, אנחנו מכירים כמה סוגים של השתק, השתק מכוח הבטחה, השתק מכוח הסתמכות, אבל בעיקרון נוצרים סיטואציות של ציפייה לגיטימית, וזה מה שנקרא זכות שימוש מכוח השתק. אבל צריך לשים לב, אולי ניתן כמה דוגמאות, אוקיי? היה פסק דין בשם בדיחי. שני אחים ישבו יחד במקרקעין עשרות שנים. אחד בנה לו חדר לעצמו, על בסיס הסכמה עם אח שלו. אחר כך, האח האחר, זה שלא היה לו חדר. חכר מקקל, מקרן קיימת, את כל המקרקעין כולם, וביקש מאחיו, תהרוס את החדר ותתפנה מפה. היום אני לבד החוכר של כל המקרקעין. בית המשפט קבע, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה הרשית לו לבנות חדר, אז נתת לו מה שנקרא רישיון בלתי אדיר. זכות שימוש.
אז אם הורים נותנים לילד שלהם לבנות אצלהם בבית, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בדברים כאלו, איזושהי יחידה או חדר, הם בעצם מקנים להם את הזכות באותו מקום לפי זה.
נכון, נכון, הם יוצרים מצג שמעורר ציפיות, וציפיות זה דבר שנשאר לנצח. עכשיו, מקרה נורא יפה, אני מאוד אוהב אותו, זה פסק דין בשם ציזיק. ציזיק נגד אורבי. באותו מקרה, אבא כתב לבת שלו, שהוא נותן לה מבנה שלו, כדי שהיא תגור בו אחרי שהיא תינסה. הוא אומר, אני רוצה שזה יהיה שלה. הבת השקיעה במבנה הזה, על בסיס מה שאבא אמר לה. היא מעולם לא נרשמה כבעלים. יום אחד האבא הזה הלך לבית עולמו, ושאר היורשים באו ואמרו, גברת, העלות לא עברה אלייך, באמצעות רישום. המתנה של האבא לא הושלמה, ולכן היא רק התחייבות לתת מתנה. ההתחייבות הזאת היא גם לא הייתה בכתב, ולכן אי אפשר לכפות על העיזבון לקיים את ההתחייבות של האבא, את ההתחייבות בעל פה. אז בבקשה להתפנות. בית המשפט אמר, אתם צודקים היורשים. לבת אין זכות קניינית, היא לא קיבלה מתנה, נכון? אבל הבת הסתמכה על ההבטחה של האבא. והיא התגוררה בנכס חצי יובל שנים, היא השקיעה בנכס. אז נכון שאין לה זכות קניין, אבל יש לה זכות שימוש. וזכות השימוש הזאת היא גם לא אדירה, כי אחרת מה הועילו חכמים בתקנתם, כן, אז האחות הייתה מקויבת לפנות המבנה, זה בדיוק כמו שהם רצו, הם לא רצו כסף, הם רצו שתפנה. אז קבעו, יש כאן זכות שימוש, עכשיו שים לב, מכוח מה? מכוח מצג, מכוח ציפיות שהאבא יצר אצל הבת שלו, שהיא תוכל להשתמש שם.
זה לא מכוח זה שהתגוררה שם, זאת אומרת, גם אם היא הייתה מזכירה את זה, והוא היה מציג לה שזה הולך להיות שלה, זה היה נשאר?
כן, המצג הוא זה שיצר את הציפיות, לא השימוש שלה, אלא המצג שגברת זה יהיה שלך, את תוכלי להשתמש בו כל ימי חייך. עוד דוגמה זה פסק דין נאוה כרמל, שקבעו שיש מניעות להרוס דירה שנבנתה על קרקע ברכוש משותף, של בית משותף. כי המחזיקים הסתמכו על המצב בשטח, על זה שהשכנים שותקים. ושנים ארוכות הם אומרים, בית המשפט אומר שמה ככה, הבנייה בוצעה לפני כ-30 שנה, וכל אותה תקופה לא הביאו השכנים כל התנגדות. נציגות הבית המשותף ראתה בדירה הנוספת, נסו לחיוב במיסי ועד בית. כן? ביקשו מהם הוצאות. ואז הוא כותב, המחזיקים רכשו את הזכויות לאחר שהושלמה בניית הדירה הנוספת. איש והשכנים לא הביאה התנגדות, לא התריע בפניהם, והם רוכשים דירה שנבנתה ללא הסכמה. שלום, יש זכות שימוש.
יש מצבים של זכות שימוש גם ללא הסכמה?
רגע, יש מקרה של, של, של מצג בלי הסכמה, ברוב המקרים המצג מבוסס על השם, אתה לא בסדר. עכשיו, יש מקרה אחד נדיר, שכשאומרים לא בסדר, זה לא בסדר מבחינת מצג, אלא לא בסדר מבחינת הדרישה שלך עכשיו לפנות. היה פסק דין נעמה נגד טורקיה, מקרה מאוד יפה, דנו שם, קצת רגע מקרה, כן? באו ואמרו למישהו, אתה פלשת למה? זוטי דברים, שטח של 2.3 מטר, ששם היה המטבח של מישהו. אומרים לו, תרוס את המטבח. לך זה, לא, זה נהנה וזה לא חסר כזה. והשני חסר, להפך. זה לא סתם. זה אחד חסר מאוד, ואחד לא באמת נהנה אם יוציאו משם.
זה לא נהנה וזה חסר.
כן, זה אישה קשת יום והכל. אבל אז בית המשפט בא ואמר, אדוני, הגברת הזאת, זה חוסר תום לב או שיקולי צדק שבאים ואומרים, יש לה זכות שימוש. אבל הם אומרים שם בצורה חד משמעית, שם זה דווקא לא לנצח. היא יכולה להיות שם, אבל אחרי 120 שלה, או אם היא מוכרת, אז יהרסו את המטבח הזה. עכשיו, זה באופן כללי היה עדין במשך שנים רבות, התפתח מכאן ומכאן, ובאו ואמרו, תראה, זכות שימוש נקנית בשני דרכים, או חוזה, שחוזה יכול להיות אמרנו מפורש או מכללה, מכוח התנהגות, ויש גם מכוח השתק. השתק זה אומר אתה אשם. במה אתה אשם אדוני הבעלים? כי יצרת אצל מישהו ציפיות. אל תבטיח, לא תצטרך לקיים. אל תיצור ציפיות ואל תיצור אחר כך אכזבות. זאת שיטה הגיונית, נורמלית, ו... אנחנו מבינים אותה לגמרי.
אז כל האשמה זה בעצם על הציפיות, הציפייה, הוא כן, שפץ כן. את הדירה, או שהוא חשב לשפץ, או שהוא לא יודע מה הוא עשה, תישא נכון. באחריות. זה נכון. בעצם מה שבית המשפט אומר. כן. יש הבדל בין זכות שימוש בקרקע פרטית לציבורית או עסקית?
כן. יש גישה שאומרת שבקרקע ציבורית, היה פסק דין מאוד ידוע שבית המשפט העליון, וחלף שבא ואמר, אם זה קרקע של מדינה, ואתה מסתמך על זה, שהמדינה לא אמרה לך שום דבר, לא זרקו אותך מהדירה, ולא זרקו אותך מהקרקע שאתה פלשת אליה, זה לא ראיה לכלום. למה? כי הרבה פעמים המדינה לא מגיבה, פשוט כי היא לא יעילה. לוקח לה שנים עד שהיא מגלה את זה, לוקח לה שנים עד שמישהו מגיב על זה.
זאת בירוקרטיה.
זה בירוקרטיה, ולכן אל תסתמך על זה. עד כאן זה היה פסיקה, המצב המשפטי, אם הייתי צריך ככה לסכם אותו בכמה דקות, עד היום. עכשיו, יש חידוש של שופטת בית המשפט העליון, השופטת דפנה ברק ירז, שהיא יצרה זכות שימוש מכוח דבר שלישי. עד היום היינו אומרים, בשני דרכים זכות השימוש נקנית, היום אנחנו נגיד בשלוש דרכים נקנית זכות השימוש. כן? כמו האישה נקנית בשלוש דרכים, אז זה פה זכות שימוש. איך? היא באה ואומרת, שיש זכות שימוש שנובעת בלי אשם ובלי חוזה מכוח שיקולי צדק. ההתהוות של הדרך הזאת היא עולה, אנחנו רואים את זה באסקלציה בשלושה פסקי דין. פסק הדין הראשון ניתן בעניין אבו אלקיאן, אבו אלקיאן נגד מדינת ישראל, היה שבט בדואי שמתגורר על אדמות מדינה, והשופטת ברק ארז קבע שאי אפשר לפנות אותם, כי נוצרה זכות שימוש מכוח השנים הרבות, 60 שנה, ששם הם התגוררו בקרקע הזאת. והשתית את זה אמנם על השתק, 60 שנה שתקתם, אבל היא גם ציינה, ככה, בירת אגב, שאחר כך הופכת להיות גם מיוביטור לרציו, אז היא אומרת שרישיון, רישיון זה זכות שימוש, כן, זה אותו דבר. זה מוסד משפטי גמיש, שבתי המשפט יוצקים לתוכו את הראוי והצודק בנסיבות העניין, רישיון ללא תמורה הוא ככלל אדיר וניתן לביטול, אך יש מקרים בהם הצדק דורש למנוע מנותן הרישיון לבטלו. אז פה זה עדיין הושתת על השתק, אבל באו ואמרו, מחמת שיקולי הצדק, אתה לא תוכל לבטל את הרישיון הזה, זה יהיה לנצח. שתקת? אז עכשיו השבט הזה יהיה שם עד ביד גואל צדק.
עד איפה הגבול?
אין גבול, עד ביד גוץ בבא. עד ביד גואל צדק עם רבי אמנו אמן. עכשיו, זה התחדד עוד יותר בפסק דין שני, בעניין יהודאי, יהודאי נגד חלמיש. הגברת יהודאי רכשה, היא טענה שהיא רכשה בעלות בדירה ששייכת לחברת חלמיש. בית המשפט אמר, מה פתאום? החוזים שעליהם חתמתם, חוזי שכירות, אין לך בעלות. אבל אמר בית המשפט, הגברת יהודאי יכולה להישאר בדירה כל ימי חייה גם אחרי שפקעה זכות השכירות. כי זכות שכירות היא תמיד לזמן, אמרנו. שכירות ושאלה זה לא לצמיתות, זה תמיד לזמן.
ובלי לתשלום כאילו.
ובלי תשלום. ובית המשפט ניתח את מארג הזכויות של האישה הזאת, והוא אמר, הוא התייחס לדיני השתק, והוא ביסס עליהם את הקביעה, והוא אמר, תראו, חלמיש התנהלה מול משפחת יהודאי בצורה שיצרה מצג שהם קיבלה זכות שימוש בנכס. עד אחית ימיהם. לא לנצח, עד אחית ימיהם. והוא גם קבע שחלמיש הפרה חובת נאמנות, ויש לה אשם למצב שגברת יהודאי נקלעה לעת זקנה. האמת היא, זה פסק דין נורא הומני. מה, אנחנו נפנה עכשיו את הגברת הזקנה הזאת? כדי שמה? כדי שחברת חלמיש תקבל חזרה אליה את הדירה ותיתן אותו למי? לנזקק אחר. אז תן אותה לגברת יהודאי, מה אתה מפנה אותה? אבל אגב ככה, בית המשפט צלל את הדרך לקביעת זכות תימוש גם מטעמי צדק. אני אקריא את הקטע הזה כי הוא חשוב נורא. חביב היהודאי, אישה באה בימים בסבעת לאות, כ-37 שנים היא גרה בדירה שבבעלות חלמיש, וזאת בתמורה להפקדה מראש של כשליש מערך זכות הדירה. שכר הדירה כאמור שולם מפיקדון שנוהל בשליטה מלאה של חלמיש, וכולי. ואז היא מתארת הלאה. תנאי החיים שלה הם צנועים. היא ובעלה המלוח התקיימו מקצבאות בלבד. כן? אין בבעלותם רכב, בני הזוג אינם עובדים, הריות בדירה פשוט ביותר.
כל מיני נסיבות שהן בעצם רלוונטיות רק לאור החיים, לצדק.
בדיוק, מה זה? זה צדק.
כן, זה לא רלוונטי לבעל הדירה, מה אכפת לו? אתה מזכיר דירה, אכפת לך מה הוא עובד, מה הוא לא עובד?
בדיוק, ואז היא אומרת, אני סבורה שמכלול נסיבות העניין, מובילים למסקנה כי חביבה אומנם אינה בעלת הדירה, אך זכאית להוסיף להתגורר בה עד אריכות ימיה כברת רשות. כן? הוא אומר, זה לא יכול להיות ש... הוא אומר בית המשפט, בנוסף על פרשנות של החוזה, ובנוסף על טיפיות, היא אומרת, סליחה, יש כאן שיקולי צדק. אז יש לנו חוזים, השתק וצדק, שאתה רואה שבצדק אנחנו מתייחסים לנסיבות הסוציאליות של הגברת, כן? מצבה הכלכלי. עד כאן זה רק ההתחלה למבוא של הפתח דבר. עכשיו הגיע פסק דין אבו אלקיאן. סליחה, אחרי אבו אלקיאן ויהודאי, בא פסק דין בעניין ג'אוני. מה זה הסיפור הזה? זה הבתים בשכונת שייח ג'ראח בירושלים.
שם ממש הטביעו מושג, צדק מעבר.
כן, בדיוק, צדק מעברי. בעניין של ג'אוני נחרט הסכם שכירות בין המחזיקים לבין השלטונות הירדנים. הם תפסו את הקרקע בירושלים באותו זמן. ההסכם היה מוגבל לתקופה של 3 שנים. ולא הייתה שום הוראה ששימוש בלתי מוגבל. עכשיו, אין ספק, כן, שהתנאים לא התקיימו, הבעלות לא עברה להם, למחזיקים. פשוט לא. אי אפשר להגיד שהם קיבלו זכות שימוש מכוח חוזה. עכשיו, גם השתק לא היה שם. כן, הבעלים החוקי של הנכס, זו חברה בשם נחלת שמעון, עבדים היהודיים שהיו בעלים שם, מעולם לא יצרו מצג או ציפייה אצל המחזיקים. עד רבה, כל הזמן הם פעלו לפנות אותם.
פשוט הפקיעו מהם את זה בזמן שהשלטון הירדני.
כן, בדיוק. עכשיו, השופט סולברג כתב בחוות דעתו, שגם אם השלטונות הירדנים שהחזיקו במקרקעין נתנו זכות שימוש בלתי אדירה, כן, מכוח השתק, זה לא יכול לחייב את הבעלים היהודי, כן, את חברת נחלת שמעון, היא לא הציגה שום מצג מעולם. ויותר מזה, מי שנתן את המצג לא היה בעלים, זה השלטון הירדני בכלל. אחד מהמחזיקים שמה גם לא רכש את הזכויות מהשלטונות הירדנים, שום דבר, כבר אף אחד לא יצר שום מצג. אבל מעניין, השופטת ברק ארז, בדעת מיעוט, קבעה שיש זכות שימוש בלתי אדירה. למה? היא אומרת שהמקרה שבפנינו דוגמה למורכבות הכרוכה במצבים של צדק מעברי, כן? Transitional justice. זה הגנה על זכויות קניין כתוצאה, על רקע של מלחמות, חילופי משטר.
כן.
כן? ואז, כשיש חילופי משטר, אתה גם מכיר, אתה לא יכול להגיד שאני אתעלם ממה שהיה במשך שנים. אנשים היו כאן, גרו, טוב, נכון שהייתה מלחמה ונכבשו, אבל אתה צריך להשאיר להם את השטח הזה.
זה נשמע עיוות הזוי, כי בעצם הרי מה היה פה? השלטונות הירדנים בעצם התעלמו, כמו שאומרים, מהצדק המעברי, לא רק מהצדק המעברי, התעלמו מזכויות ממשיות ששייכות לאותה חברה שמה. ואז היה את הכיבוש בעצם, ורצו להחזיר חזרה את הזכויות לאותה חברה של יהודים בעצם, ששלטה בזכויות הדיור, ואז מגיעה השופטת בעצם ואומרת, תראו, יש פה צדק מעברי, אז אותם זכויות שגנבו ממכם ממש, יישארו אצל הגנב, כי יש פה צדק מעברי.
תשמע, זה אני חושב אני מנתח את זה מבחינה משפטית תיאורה, כן, בלי להתייחס לזה, אבל אני כן אומר במאמר שלי שצדק מעברי זה לא כל כך שיקול של צדק, זה שיקול פרקטי של בדרך כלל של המדינה עצמה. המדינה מחליטה לפעמים מטעמים של שלום לקחת למישהו קרקע ולתת מישהו אחר, זה המדינה יכולה לעשות, אבל זה לא שיקול של צדק בין הצדדים, מי מבין הצדדים צודק. זה שיקול שאתה מחמתו מחליט, מה שנקרא, לקחת מאדם אחד ולתת למישהו אחר, מטעמים לא של צדק, אלא טעמים פרקטיים.
חירום, זה כל מיני טעמי חירום שיכולים לגבור על זכויות, אבל פה זה פגיעה מוגזמת בזכות הבעלות, מה?
הנה, אני תכף מגיע לזה. תראה, השופט עמית שם הגדיר את הסיטואציה, רק את העובדות שנדע אותם, הוא כותב שהבעלות ההיסטורית של המתחם הייתה קרקע הקדש על שם הרב הראשי חכם בשי אברהם אשכנזי והרב הראשי מאיר אורבך, שרכשו את המקרקעין ב-1875 מבעלים ערבים. זאת אומרת, מאז כבר הייתה בעלות יהודית, מ-1875. בשנת 48, כל יישובי היהודים נפלו במלחמת העצמאות בידיים ערביות, והם נמחו מעל פני האדמה, כן, התושבים כולם עד אחד, או נרצחו, או נמתו, או נלקחו בשבי, ולאיש מהם לא התירו צבאות ערב לשוב לאחר מלחמה למקומו. אז לבוא ולומר שבנסיבות האלה, שיקולי צדק, צדק, עזור רגע צדק מעברי, שיקולי צדק, מחייבים לתת את הדירה, את הקרקע הזאת למחזיקים בהם, מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט. אני בהחלט יכול לשמוע דעה שאומרת, פתאום, הרבה יותר צודק להחזיר את זה לבעלים ולהעיף את האנשים האלה שהם הוכנסו לשם על ידי השודדים, נכון. על ידי הרוצחים. נכון. כן, מה, הם באים מכוח מישהו שהוא לא ראוי שהוא יהיה פה. כן, הרשויות הירדניות לקחו את זה מיהודים והכניסו אותם. עכשיו, אני יכול להבין, שיקולים של צדק, אתה יודע, גם בהלכה אצלנו יש דבר כזה נורא יפה, כן, שקופין לפנים משורת הדין, ואנחנו מכירים אותו היטב, כן, הבח כותב שכך נוהגים בתי הדין בישראל, בכל קהילות ישראל, ועושים צדק מעברי.
אבל זה באמת כשיש צדק מעברי, פה צדק נראה...
עושים צדק, לא מעברי, עושים צדק ממש, כן, כדי לתת, אבל אני אגיד לך למה, אני מסתכל על זה בפרספקטיבה של מה שכותב הרמב״ם, שכופין אותו עד שיומר רוצה אני, כי הוא רוצה להיות חלק מהציבור, חלק מהמדינה, כן, חלק ממדינת ישראל, חלק מהנורמה, חלק מכלל ישראל. כן, כופין אותו עד שיומר רוצה אני, כי בן אדם רוצה להיות חלק מכלל ישראל, ולעשות מה שנכון. אבל פה זה מאוד לא פשוט מה נכון. אני בהחלט יכול לשמוע מישהו שיאמר שנכון לעשות הפוך. אז אתה לא יכול לצאת מנקודת הנחה שאם הייתי שואל את האדם הזה עצמו, לא בגלל שזה הקרקע שלו, אומרים הוא היה יושב מחוץ לעצמו, אחרי מעשה, האם הוא רוצה לעשות כאן איזשהו צדק, איזשהו מעשה יפה וטוב? הוא בכלל לא רואה בזה מעשה יפה וטוב. הוא רואה בזה עוול בתוך עוול. ולכן זה גם לא כל כך פשוט לקחת את זה. אז יש כאן פעמיים דבר לא פשוט. פעם אחת, מכיוון שאנחנו עושים מה שנקרא הפקעה מן הפרט אל הפרט. לוקחים מאחד ונותנים למישהו אחר. שזה דבר שבדרך כלל אפילו המדינה לא יכולה לעשות. המדינה יכולה להפקיע קרקע לצורכי ציבור. יכולה להפקיע קרקע כדי לבנות כביש, לסלול כביש, לבנות בית ספר, לבנות בית חולים. זה לצורכי ציבור. אבל היא לא יכולה לקחת מרובן ולתת לשימון. איך אתה עושה דבר כזה? זה דבר שהוא לא ברור, אין סמכות לעשות דבר כזה.
הרי זה זכות הקניין.
אתה פוגע בזכות הקניין, נכון? ואתה לוקח את זה, זה איזשהו משהו מעין סוציאליסטי, כן, היה בארצות הברית דבר כזה, פסק דין קלו נגד סיטי אוף ניו לונדון, שהפקיעו לצורך בנייה של אזור תעשייה. אזור התעשייה היה של יזמים פרטיים. והיה חילוקי דעות מאוד קשים בבית המשפט, כן, הרוב סבר שזה נקרא צורך ציבורי, המיעוט סבר שזה פעולה אנטי-דמוקרטית, כן, זה כאילו אתה מחלק את העון מחדש על ידי הממשל, והוויכוח הזה הגיע לבית המשפט בפסק דין קלו, ואחריו, מאוד מעניין, הרוב אמר שאפשר, באו מדינות, 22 מדינות, והעבירו חוק להגיד שזה אסור, שזה אי אפשר לעשות. אז זה שאתה לוקח ומעביר, תמיד, מאחד לשני, זה כבר לא פשוט. פה יש בעיה בתוך בעיה, שבדרך כלל, על מה מבוססת הפקעה? איך אתה לוקח מבן אדם את הקרקע שלו? ההנחה היא שיש איזו הסכמה חברתית רחבה. כל בני האדם מסכימים שיקחו מאחד ויתנו לשני, שמסכימים בכלל, שיכפו עליהם לעשות דברים, כי הם משרתים אותם עצמם. אני עצמי צריך בית ספר, אני עצמי צריך כביש, אני עצמי רוצה עיר שבה אני יכול להגיע ממקום למקום, שאפשר לחנך בילדים, שיש
בגנים. אנשים משלמים מיסים בשביל נורמות חברתיות.
בדיוק, בשביל, ואני מסכים שיקחו לי מס, אני מסכים שיקחו לי קרקע, כי זה משרת את החברה, זה משרת בסופו של יום גם אותי. אז ההנחה היא שבסופו של יום אני מסכים לזה. כמו שאמרתי את הרמב״ם, קופים אותו כי הוא בעצם בתוך תוכו רוצה את זה. אבל כאן אני בתוך תוכי לא בטוח שאני רוצה את זה. כדי שאני ארצה את זה, זה צריך להיות איזה צו קטגורי, קנטיאני כזה, כן, שלכל הדעות במשקפיים של צדק, של כולם, דבר כזה הוא רצוי. אבל דבר שאנשים מתפקחים עליו, חצויים לגביו, מכוח מה אתה לוקח אותו, איך אתה מחדש שאפשר לקחת, תראה, בלי אשם, בלי חוזה, לקחת קרקע מטעמי צדק, כשהצדק
הוא לא ברור, שלא ברור שיש פה צדק.
הוא בכלל לא ברור, כן, הוא בכלל שנוי במחלוקת. זה, איך אומרים, לוז המאמר שלי, ואני בטוח...
התקדים הזה הוא לא תקדים מסוכן?
הוא תקדים... תראה, יש כאלה שיגידו שהוא תקדים מצוין, כן, כי היום הוא משרת קבוצה אחת באוכלוסייה, ומחר הוא ישרת קבוצה אחרת באוכלוסייה. אבל השאלה אם הוא תקדים, לא, אם הוא תקדים ראוי, אם הוא תקדים נכון משפטית, כן, ואני מאוד מסופק בעניין הזה, אני דעתי, היא מאוד מסויגת מזה, כן, בדיני קניין, אני, התחום שלי בדיני קניין, לקחת וליצור דרך שלישית לזכות שימוש, שבה אני נותן בעצם למישהו את הלוז של הבעלות בקרקע שלי, אני נשאר עם קליפה ריקה, כן, הבעלים שם, חברת נחלת שימון, יש לה קרקע, שמה יש לה מזה? כלום. כן, האנשים שגרים בה, ימשיכו להחזיק ולהשתמש בה,
בלי
כלום. לעדי עד, ובלי שהם מקבלים דמי שכירות, בלי שום דבר. זאת אומרת, בעצם הפקיעו להם את הקרקע, ועשו את זה בלי חוזה, בלי שהיה מצג מבחינתם, בלי אשמה שלהם. רק כי זה שיקולי צדק, וזה גם לא שיקולי צדק ברורים, זה שיקולי צדק, הייתי אומר, סובייקטיביים. לא קנטיאנים, לא משהו, לא איזשהו צו קטגורי.
כן.
זה נראה לי באמת קשה מאוד להכלה, וזאת הייתה הביקורת שלי על ה...
על אותו פסק, על אותו פסק דין, שהוא בעצם, כמו שאתה אומר, הוא פסק דין בסופו של יום, שהוא קצת עמוע היה בגלל הבחינה הסובייקטיבית שהייתה בו.
הגישה של השופטת ברק ארז היא כל כך יפה, היא כל כך הומנית, כן? כי אתה בא ואתה אומר, היא גישה שאומרת, צריך להתחשב, נניח, באותו מקרה של חביב היהודאי. גם בית המשפט קרא לה חביבה, כן? לא קרא לה אפילו לא קרא לה בתוך בדרך כלל קוראים לצד, האותר, המערר, פה, קראו לה חביבה. התייחסו אליה בצורה מאוד אישית, מאוד יפה, מאוד
הומנית. חביבות
יתרה. חביבות יתר, בדיוק, כדי לא לפנות אישה קשת יום בערוב ימיה, ועוד על ידי חברה שהתפקיד שלה הוא לעזור לאנשים כאלה בדיוק. אז זה היה מאוד יפה בעיניי, מאוד מאוד. אבל הנה, אתה רואה, כשאתה לפעמים עושה צעד אחד יותר מדי,
זה כבר...
אז הוא נראה לי באמת חצה איזשהו קו שצריך
שפוגע, שעלול לפגוע בכלל בסוף. אבי, כן. לסיום, מה היית ממליץ לאנשים לעשות וכדי להימנע מלהגיע למצבים כאלו שבסוף בעצם מפקיעים מהם בעלות? רק בגלל אותה זכות שימוש. זאת אומרת, אנשים שילמו הרבה מאוד כסף, יש להם את הבית שלהם, ומפקיעים מהם את הבעלות.
תראה, אם אתה לא רוצה שלמישהו יהיה זכות שימוש, אז אתה, סליחה שאני אומר, אתה לא צריך להיות כל כך טוב. אתה צריך להטריע, אתה צריך להוציא מכתבים, אתה צריך אפילו לפעמים לעשות איתו הסכם שכירות, להגיד, תשמע, אני מזכיר לך את זה לתקופה, ואני אתן לך דמי שכירות מוזלים. אבל בשום אופן לא ליצור מצגים, תיזהר לא ליצור מצגים.
גם בינו לבנו שחושש על הירושה בעצם, שלא תתחלק באופן שווה בסוף?
כן, כן, גם בכל מקרה כזה, תעשה מסמך, תזכיר לבן שלך תמורת 2 שקלים. זה לא חשוב, אבל תסביר את היחסים בצורה משפטית, נכונה, ואל תיצור מצגים. אלא אם כן אתה רוצה ליצור מצג. בעניין של סיזיק אני מניח שזאת הייתה המטרה של האבא. כן. שהוא רצה שהבת שלו יהיה לה זכות שימוש כזאת אחרת.
כן.
אבל אם לא, אז פשוט תהיה מסודר מבחינה משפטית, ואדם צריך לדעת שהדבר הכי מסוכן מבחינה משפטית, זה כשהוא יוצר מציאות משפטית בלי שהוא מסביר אותה. כן, לכן אני תמיד גם נגד זיכרון דברים. אל תעשה זיכרון דברים. זה חוזה לכל דבר בעניין, בלי שכתבת חוזה, בלי שחשבת על כל הנקודות, בלי שנזהרת מספיק. אתה בסופו של יום עושה את זה, רק אתה עושה את זה בלי שכל, בלי לחשוב.
בסוף שאתם סוגרים משהו, שאתם מביאים, אפילו שאתם עושים טובה, כמו שאמרת קודם, לפעמים הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות, אז גם לפעמים כשאתם עושים טובה, וחשוב לעשות טובות, וצריך לעשות טובות לפעמים, או שאתם רוצים להתקדם לעסקה, או שאתם רוצים לסגור, תעשו את הדברים בצורה חכמה, בצורה של הסדרה, בצורה שלא יגיעו מצבים כאלו שבסוף יפקיעו ממכם את הזכויות שלכם רק בגלל שלא ידעתם, רק בגלל שלא פעלתם נכון. פרופסור אבי ויינרוט, ממש ממש תודה רבה לך, אתה אין ספק ששרת פה הרבה מאוד ידע שלנו ושל המאזינים, ותודה רבה לטכנאי שלנו, מן דיור. תודה רבה.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי. על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.